פרק שישי בפרקי אבות, האמת שהוא לא מסכת אבות. מסכת אבות כולה רק חמישה פרקים, וסיימנו אותה אתמול בשעה טובה. בן ההה אומר לפונצה רגרה, אלא תקנו לנו אוסף של ברייתות, אספו לנו מכל מיני מקומות, כדי לקוראם בשבת האחרונה, כיוון שהם שש שבתות מפסח ועד עצרת. אז יש לנו אלה חמישה פרקים. אספו ברייתות המדברות בשבע התורה, לקטו אותם ושמו אותם כאן, והם כולם דברי התנאים. ואיך זה מתחיל? שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ומשנתם, כמו פתיחה לדברי המשנה. גם זו צריכה ביור. ומאיר אומר, כל העוסק בתורה נשמע, זוכר דברים הרבה ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. מקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, מגבשתו, ענבה, ויראה, מכשרת עוליות, צדיק, וחסיד, ישר ונאמן, מחיקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות. הכך הביא המשנה שאחריה, ברייתא שאחריה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל יום היום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הכרה לומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת, וכן על זה הדרך. אחריה המשנה הידועה שגדולה תורה מן הכהונה וממלכות, למה שהתורה נקנית ב-48 דברים. הם המעשה עם רבי יוסף בן קיסמא, ואחר כך רבי חנניה, והולכים הביתה. אבל מה פירוש הפתיחה הזאת? שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ומשנתם. מהו הפתיחה? ידוע כבר כתב אבן עזרא, מי שקורא ספר ולא קורא את ההקדמה שלו, כמו גנב שנכנס מהחלון ולא נכנס מהדלת. בבית יש אכסדרה ויש שער, ויש פתח ויש דלת שמשם נכנסים. אז ככה האדם שכותב ספר כותב לו הקדמה, בהקדמה אתה תמצא כללים ועניינים השייכים לספר עצמו, שבזה תוכל להבין את הספר יותר נכון. גם כאן ההקדמה של הברייתא הזאת היא שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ומשנתם. מה רצה לומר במאמר הזה? אלא פעמים אדם חושב, למה לי לשמוע בכל החכם? מה ההבדל? החכם אמר והחכם כתב ספר. אני אקרא את הספר שלו ולא צריך לשמוע אותו. שמה ללכת לשיעור תורה? אני אקרא בספר, משם אני אלמד. או הוא חושב כך, נגיד, הרב מלמד מסכת תענית, מסכת חגיגה, מסכת שקלים, מלמד אותם הלכות שבת, מלמד אותם הלכות תפילה. הוא אומר, אני אלך, טוב, מה יהיה אתכם אתם היום? אלא, חושבים ללמוד עכשיו. אומר, אני אלך, אלך לי, אקח לי את אותה מסכת, ואלמד אותה ביני לבין עצמי, מה ההבדל? זה בא רבנו הקדוש, הוא כתב את המשנה הזאת. בא להזהיר אותנו, שאתה צריך ללכת ולשמוע בכל החכם. מדוע? כך אומרים המפרשים, כיוון שרבנו הקדוש מתכוון פה כמו מעשה שהיה איתו, שכשאדם יושב אצל החכם ולומד, נקסרת נפשו בנפש החכם. אבל אם לומד בספר לבד, הוא מפרש מדעתו, אין מי שיקשר את נפשו עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשיש לו חכם, שבת החכם שהוא ירא שמיים, כשעברה הגמרא על ההזהרה, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אלה בקשו תורה מפיהו. ואז כשהוא יושב ביד החכם ולומד אצלו תורה, נקשר את נפשו בנפש החכם. לכן אמר, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. זה שאתה תלמד לבד את המשנה של החכם זה לא מספיק. אני צריך גם את החכם לפניי, שיבאר לי אותו ויפרש לי את אותה המשנה. ומה המעשה שהיה? הגמרא מספרת שרבנו הקדוש היה נשיא של ישראל. והיה מסתובב כל פעם לעיר אחרת, הולך לראות איפה חסר להם חכם, איפה חסר שוחט, איפה חסר חזן, איפה חסר רב שילמד אותם, שוק להם הלכות. ואיתו היה תלמידו רבי חייה, היה משמש אותו. בחייה שימש אותו זמן רם. הוא רבי חייה מפורסם, שעליו אמרו גדולים מעשה חייה, שהיה מקים תלמידי תורה בכל עיר ועיר ובכל יישוב ויישוב, קצת צבעים ונותן את הבשר שלהם לעניים, לוקח את העורות שלהם, מעבד וכותב עושה מהם קלף, וכותב ומלמד תינוקות בכל עיירה בארץ ישראל, לאותו דור אחרי שהרומאים פה עשו חורבן, עשו שממה. אז כמו שאיזה טיפש אחד שעה לשבוע, דיבר גם מה לא התבייש מעל גלי היתר, מה אכפת לנו 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו, אז מה אם הם מתו? לזה אנחנו צריכים עד היום להתאבל, אבל השוטה הזה שכח מה כתוב בגמרא, פירוש, מסכת יבמות. מה אומרת שאחרי שהם מתו אותם תלמידי רבי עקיבא במגפה, היה העולם שמם, לא היה תורה בכל העולם, לא הייתה שום ישיבה. עד שהלך רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, שהם רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי נחמיה, רבי אלעזר בן שמוע, ושמח אותם. אז הרומאים עשו פה שממה. דור אחריהם, כשהם הרגו את רבי עקיבא, באותו רגע נולד רבנו הקדוש. אמר דרשה עליו את הפסוק לזרח השמש ובא השמש. עד שלא שקעה שמשו של רבי עקיבא, זרחה שמשו של רבי יהודה הנשיא. הוא רבנו הקדוש. הוא סתם רבי של המשנה. אז הוא עליו השלום, היה לך פעם רבי יחיא. והגיעו לאיזה יישוב. שואל רבי את רבי יחיא, לך תברר לי אם יש פה איזה חכם, שאולי אני אלך לקבל את פניו. אני אלך לראה אותו, לקבל פניו, שמלמד אצלו, שמע ממנו איזה דברי תורה, שאל אותו איזה שאלה, הוא ישאל אותי, ואני, נדבר בינינו. רבי יחיא חקר וחקר, אמר לו, לא, אין, יש אחד, אבל הוא סגן נהור. באמת לא רואה. וזה מיותר שהרב ילך אליו. רבנו הקדוש שקל ושקל ושקל, כך אומרת הגמרא, אמר לו, בכל זאת בוא נלך אליו. אז רבי חייא הרב אומר, אז הוא הולך, הולך איתו. שבו לשם ואמרו דברי תורה. אותו חכם קיבל את רבנו הקדוש בכבוד גדול, שהוא לא רואה. ואמר לו דברי תורה, ורבנו הקדוש אמר לו דברי תורה, וברכו אחד השני וסיימו, בא רבנו הקדוש לצאת, הגמרא אומרת, עמד אותו חכם ואמר לרבנו הקדוש, אתם זכיתם לראות פנים הנראים ואינם רואים. תזכו לראות פנים הרואים ואינם נראים. כלומר, אתה זכית לראות חכם שהוא נראה, אבל הוא לא רואה. כך תזכה לראות את פני השכינה שהיא רואה, אבל לא נראית. אמר רבנו הקדוש, רבי חייא, אתה שומע איזה חכם גדול זה? ואתה רצית להפסיד אותי מהברכה שלו? אתה איזה אדם יקר. ואז שאלו כל המפרשים, מה קרה פה? על מה העניין? על מה המאומה? מה זה רואה או אינו רואה? ומה היה סלקת דעתים של רבי חייא? למה רבי חייא התנגד? רבי חייא לא סתם מתנגד. ולמה רבנו הקדוש אחר כך התפעל? ממה כן הוא התפעל? מה היה פה להתפעל שכל כך אמר לו שזה כל כך חשוב? ואלה נתנו לנו כאן יסודות מוסדים בהבנת מה זה שיעור תורה. יש עניין שאם יש שתי מעלות לתמיד, אחד שהוא מסתכל ורואה את הרב, כמו שראינו בגמרא, הגמרא שואלת על רבנו הקדוש, הוא אמר בירושלמי, למה אני יותר חריף מהחברים שלי? למה החברים שלי לא זכו להיות גדולים כמוני? כולם למדו איתי תורה, למה הם יצאו פחות ממני ואני יצאתי יותר מכולם? הייתי חדיד נע מחבריי, כך לשון הגמרא, חדיד נע, אני חריף וחד יותר מהחברים שלי. להזיתה לרבי מאיר מאחורי, אני זכיתי לראות רבי מאיר מאחוריו, רשי מסביר שכשהוא היה יושב בשיעור, אז היה יושב אחרי רבי מאיר 18 שורות אחריו, וראה את העורף של רבי מאיר. ואם הייתי רואה את הפנים של רבי מאיר, הוא הייתי נהיה יותר גדול וגדול, אבל חדית נטפה. זאת אומרת, ראיית פני החכם גורם את האדם שיחכים בתורה. זה מעלה אחת שיש, שעצם התלמיד רואה את הרב. אז מדובר באחד צעיר שרואה את האדם גדול ממנו. אז צריך שיהיה אחד שרואה את החכם המבוגר ממנו, ולא באחד גדול שרואה את הקטן. ויש עוד מעלה שנייה, שהרב כשמלמד תורה ומסתכל על התלמיד, אז הוא גורם לו שהשכינה תיכנס בתוכו וההבנה תהיה חקוקה בליבו. ולכן אם הרב לא הופך פניו מהתלמיד, זה לא טוב לאותו תלמיד, כי הרב לא רואה אותו. אבל צריך שגם לא רק שהוא יראה את הרב,
אלא צריך גם שהרב יראה אותו. שתי מעלות יש. אז רבי חייא עשה חושבים, אמר ככה, רבנו הקדוש כדי שיסתכל, הוא לא ידע שגם רבנו הקדוש צריך להסתכל על התלמיד. הוא אמר, התלמיד צריך לראות את הרב. עכשיו התלמיד הזה הוא לא רואה, מה נפקא מינה שהרב ילך אליו? עכשיו מה תאמר, שהוא יגיד דברי תורה לרב? אין לו מה למכור לרבנו הקדוש. רבנו הקדוש יש לו מה למכור ממנו, למכור לו. אבל כשרבנו הקדוש הלך, למה הלך? לכדי גם, אמר, גם אם הוא לא גדול, אם הוא קטן, נגיד שהוא קטן, זה שאני אסתכל עליו, אני אגרום לו שיהיה יותר חכם. כי אני אעציל מהמבטים שלי עליו, אני אעציל מהשכינה שיש עליי, עליו גם. זה מה שחשב רבנו הקדוש. והתלמיד הזה הרגיש בדבר, החכם הזה, הוא אמר לרבנו הקדוש דברים יותר עצומים. אמר לו שיש עוד מעלה נוספת, שזה כאשר הוא יסתכל עליו, גם שהרב יסתכל שיברך אותו, וגם התלמיד יסתכל כשהרב מברך אותו. אז כאן חסר דבר אחד, שהתלמיד לא מסתכל, אבל יש מעלה גדולה שהרב מסתכל על התלמיד. לכן אמר לו, אתם זכיתם לראות פנים, או אתם ראיתם, ככה אמר לו, אתם ראיתם פנים הנראים ואינם רואות. תזכו לראות פנים הרואות ואינם נראות. אז יש שתי מעלות גם בזה. לכן אמר, ברוך שבחר בהם ומשתם. הלך הבנו הקדוש יצא חמוצה ואמר, תדע שיש מעלה גדולה ללכת לשיעור, גם אם אדם שומע את הרב נגיד דרך איזה קלטת או דרך איזה שיעור שהוא לא רואה אותו פנים אל פנים, יש מעלה גדולה שהוא רואה אותו פנים אל פנים, ולכן ברוך שבחר בהם ומשתם. גם זה וגם זה. או ביור נוסף, אמרו המפרשים, מה שכתוב בהמשך המשנה, וכאן צריך להבין את המשנה הזאת, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת, צריך לקוראו, צריך לנהוג בו כבוד. שהרי דוד מלך ישראל לא למד מהחיתופל אלא שתי הלכות, וקראו רבו אלופו ויודעו, שנאמר, ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי, אשר יחתיו נמתיק סוד בבית אלוהים נהלך ורגש. אז אומר דוד מלך ישראל שלא למד אלא שתי הלכות, שני דברים מהחיתופל, כראו רבו אלופו ומיודעו, הלומד לחברו כמה וכמה, על אחת כמה וכמה. מה הקשר, מה קל וחומר, ומה היה פה, ומה העניין? אלא מה הם שני הדברים? הגמרא שואלת, מה הדברים שלמד דוד באחיתופל? הרי דוד היה גדול מאוד בתורה, גם אחיתופל היה גדול. אבל מה יש לדוד שלא ידע והחסיר עד שאחיתופל ללמד אותו? אלא הגמרא אומרת, שני דברים היה בדוד. אחד, שדוד המלך היה עוד ללמוד תורה לבד, והיה לומד תורה בינו לבין עצמו, וחשב על זה שזה כאילו ביטול תורה אם הוא ילך ילמד עם אחרים, בזבוז זמן. אז בזמן הזה שהוא מלמד את זה מישהו, הוא יכול ללמוד עוד איזה פרק בשני פרקים עד שהוא ילמד הלכה אחת מישהו אחר. אז הוא, והאמת היא שלא כך. רבי אליעזר פאפו כותב, אם יש לאדם שתי אפשרויות, אחת לשבת ללמוד הלכות הכי חמורות, סוגיות הכי קשות ועניינים הכי עמוקים, מצד שני ללמד לאחרים, ואפילו א' ב', ללמד לאחרים א' ב', שאלה שלא יודעים, ללמד אותם, זה יותר מעלה ושכר מאשר אדם שלומד בינו ובין עצמו, ואפילו דברים הם מעשה בראשית מעשה מרכבה. ככה המעלה שלי שמלמד אחרים. עכשיו זה מלמד לאחרים, אבל גם דוד המלך חשב שכדי ללמוד עם עוד מישהו, שני חכמים ביחד, בהפקה מינה, כל אחד ילמד לבד. בא אחיתופל ואמר לו, לא, כתוב אשר, תאמר, אשר יחדיו נמתיק סוד. צריך ללמוד תורה ביחד, לא ללמוד תורה לבד. ושוב דוד המלך היה נכנס לבית המדרש, היה נכנס בקומה זקופה. כלומר, אושו זקוף. הרי כמה למדנו שאדם נכנס בית הכנסת, בית המדרש, צריך שיזהר, ייכנס בכפיפת קומה, יניח ידו על המזוזה, ינשק וישתחווה מול ההיכל. גם כתוב בפוסקים, היום צערנו לא נזרים, ידיים בתוך הכיסים, נכנס כמו היה אדמור מגור הקודם, הראשון, רבי ישראל, עליו השלום, היה מאוד קדוש. זוכר אותו שהיינו ילדים, היינו פעם אחד נכנס לזה בחור מאיזה ישיבה, לא משנה איפה, נכנס לבית הכנסת, והאדמו"ר נכנס אחריו, והיה לו ידיים בכיסים, ואז תפס לו את הידיים, אמר לו, מה יש לך מרגליות בכיס? והייתי יגנבו לך את זה. אז הוא לא הבין מה הרב רוצה, אמר לו, אתה נכנס לבית הכנסת. כשחזים לבית הכנסת, כנס בהמה ביראה, זה מקום השראת שכינה. זה לא דרך ארץ, אדם נכנס והיד שלו בתוך הכיס. כאילו הוא בדרך גאווה או בדרך שחץ. אלא צריך שייכנס בהמה ביראה ברטט ובזיעה. כך צריך שאדם מתנהג. כמה יפחד כשנכנס לבית הכנסת. תראה כמה מרן לשולחן ערוך כבר בסימן הראשון כתב איך אדם צריך להיזהר כשנכנס לבית הכנסת או לבית המדרש. אז דוד המלך, כיוון שהמלך היה הולך בקומה זקופה, בא חיתופל ואמר לו, לא, לא כך נכנסים לבית הכנסת. לבית הכנסת נכנסים בהמה ויראה. לבית אלוהים נהלך ברגש. שיכנס ברגש ופחד. זה פירוש רגש. ואז דוד המלך הודה לו, זה תורה, מכל מלמדי הסכלתי. אז מה? החיתופל, החיתופל מת, אומנם צעיר, בן 34, הגמרא אומרת, אנשי דמים מרמה, לא יחצו ימיהם. כמה חצי של האדם? 35. החיתופל ודואג לא הגיעו לגיל 35. מתו לפני. חנק את עצמו ברמינון, ראה שעצתו לא נעשתה. איפה היה גר? בגילו. זו גילו של היום. החיתופל הגילוני. גם הפסוק אומר, גילו זה לא, זו הייתה עיר בשנה עצמה, לא ירושלים. חוץ ירושלים. אז הוא היה גילוני. זה גילו. הקראו, מה יגידו, החיתופל הגילולי? מה איך יגידו? גילוני. מוסיף נון, סימוס, כדי שישמע. אז אם כן הוא בא החיתופל ולמד אותו. כראו ואתה אנוס כערכי, אבל אתה אלופי ומיודעי. אלוף שלי, הכוונה הרב שלי, שמאלף אותי. למד אותי א' ב'. ומיודעי, שאתה נותן לי דעת ובינה להתבונן, שאתה עוקב אחריי, מה לא בסדר, כדי שאני רוצה, אוכל לתקן אותם. לכן לימד אותו שצריך ללמוד בצוותא, וגם צריך להיכנס בהכנעה. אז מה קל וחומר הוא? אלא, שלא תחשוב לומר, שלא ללמוד מרב לא הגון, או תלמיד שאינו הגון, לא ללמד, זה רק הלימוד. אבל שאר דברים, לא, בא להגיד לך, לא, אדרבה, שאתה לומד מרב הגון, שאתה לומד עם חבר, זה העיקר, זה הברכה, וזה המעלה שיש בה, זה התוספת של הברכה. לכן אמר ברוך שבחר בהם, זה מה שהחכמים שהם העיקר, ובשנתם זה תוספת ברכה. אז לא רק החכם שילמד אותי את עצם התורה, זה לא רק הלימוד עצמו, לימוד יבש, אלא שהחכם מלמד אותי בינתיים גם דרך ארץ, מלמד אותי כללי התנהגות. אומר לי, היום לא הגעת בזמן לסיור, היום לא התנהגת נכון, היום התנהגת קצת בגאווה חס ושלום. אז זה בהם ומשנתם, משנתם זה מה שהחכם שונה, הוא מלמד אותנו את הלימוד, שלא רק הלימוד עיקר, זה לא רק סתם, כמו שאדם חושב היום, נהיינו כמו רובוטים. אז הוא לומד את הלימוד שלו, לא ככה. אמרה לו אמרה במסכת יבמות, יש נאה דורש ואין נאה מקיים. יש אין נאה דורש ואין נאה מקיים. יש נאה דורש ונאה מקיים. צריך שאדם יהיה גם נאה דורש, גם נאה מקיים. הרב לא יכול ללמד למשל הלכות שבת שהוא בעצמו עובר עליהם. הרב לא יכול ללמד עניינים של יראת שמיים שהוא בעצמו לקוי בהם. והדברים לא מתקבלים בכלל. אז צריך שיהיה לו הזדהות עם מה שהוא מלמד. אבל בשאר מקצועות העולם הוא יכול ללמד אנשים שיווק וכל מיני עניינים כשהוא עצמו עני. הוא יכול ללמד הכל, יש הרבה מורי נהיגה גם שלא היה להם רישיון נהיגה מעולם, והרבה רופאים ודוקטורים שפתחו בתוך חדר ניתוח עשרות אנשים ומעולם לא למדו רפואה, יש כל ביניהם, מוצאים מדי פעם. עורכי דין, כמה עורכי דין נתפסו שהיו מופיעים בבתי המשפט לפני השופטים ואדוני המלומד ואדוני השופט ובסוף המאומה, לא היה שום דבר. אז אם כן, זה שאמר בהם משנתם החכם שלומד תורה, צריך שיהיה גם הוא יודע את התורה ומקיים את אותה התורה, לכן אמר בהם ומשנתם. עוד הגמרא אומרת על הפסוק, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. יש במצוות כיבוד אב, התורה גילתה לנו שכר. הגמרא אומרת שכל המצוות אין לנו גילוי שכרם, אנחנו לא יודעים את השכר שלהם. העלימה התורה את השכה של המצוות. מדוע? שאם היו הבריאות יותרים את השכה של המצוות, היו מחפשים איזה מצווה יותר משתלמת לקיים אותה, איפה יש עושר, איפה יש כבוד, איפה יש חיים, איפה יש בריאות, איפה יש הצלחה, ואז האדם היה מחפש דווקא את אותה המצווה. מה עשתה תורה? העלימה את השכה של כל המצוות, והשאירה לנו רק שתי מצוות בלבד. אחת הכי קלה ואחת הכי קשה, כך אומרת הגמרא. והם מצוות שילוח הקן או מצוות כיבוד אביהם. מצווה הכי קלה זה שילוח הקן. למה זה לא, זה בכלל לא קשה? אתה הולך בדרך ואתה רואה איזה ציפור טהורה שהיא רובצת, האמא רובצת על הבנים, לא הזכר אלא הנקבה, והאם רובצת על הבנים, על האפרוחים או על הביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יתבלך וארכת ימים. ולא כיבוד אביהם, שזה קשה מאוד, ומה אומרת שאין אדם שיכול לצאת את החובה לומר, אני קיימתי כיבוד אביהם. אין. אבל אפילו רבן גמליאל, שהיה גדול, גדול המכבדים את אביו, הוא אמר, הרבה שנים שימשתי את אבא, ולא שימשתי אחד מאלף ממה ששימש עשיו את אביו. עשיו הרשע. היה לו כיבוד אביהם. והזוהר אומר שבגלל זה השליט אותו בעולם. היום למה אתה רואה, הנה תראה, נסע ראש הממשלה, שהיו שרים עליו ידיד השם, פעם חיברו עליו שיר, לא עליכם. נסע אצל הקושי הזה, מטקסס. כן, זה אתה אמרת, אני לא אומר. מותר לך להגיד. אז אתה שומע, הלך שם אצל הקושי, והוא ייתן לו הוראות. איך זכו? עשיו זכה להיות מלך? לשלוט שיש לו כיבוד אביהם, היה לו כיבוד אב, נותן לו את נשכו את שכרו בעולם הזה. וישמעאל אומר הזוהר הקדוש בפרשת בו, שנתן לו זכות על ארץ ישראל, יגדל מצוות המילה. כשיום שתיגמר הזכות של מצוות המילה, ייגמר זכותו בארץ ישראל. לכן הם צועקים כל הזמן זכות השיבה, זכות השיבה. שיבה שופטנו, כבראשונה, ויעשר ממנו יגון והנחה. אז אם כן יוצא שאלה שתי הזכויות האלה גורם להם לאומות העולם, ישמעאל ועשיו, להאריך ימים פה. אז כבד את אביך, מצווה מאוד קשה. למה? אין סוף לזה. אמרה לו שאלה, עד איכן כיבוד אביהם? הרי שאדם עבד כל החיים שלו, 60-70 שנה, יצא לפנסיה, ואבא שלו בן 90. ואסף את כל האוצר שלו, את כל, נגיד כמה עשה? 5 מיליון דולר? לקח לו אבא שלו את כל זה וזרק לו לים ולא יחלים לנו שהוא לשתוק, שותק, לא אומר לאבא שלו שום מילה, אפילו למה עשית. הגמרא שם לדעת המעשה עם דמה בנתינה שהצעה באשקלון, שהיה לו אבן של החוסן, והלכו חכמי ישראל לקנות את האבן ממנו, והוא הוסיפו לו והוסיפו לו, עלו מ-200 דינרי זהב עד 2,000 דינרי זהב. והוא אמר להם לא, והם לא ידעו למה. בסוף הם הלכו ומצאו, חיפשו מקום אחר. בסוף התברר שאבא שלו היה ישן, והרגל שלו הייתה מונחת על הטבע, ששם נמצאת המפתח של האוצר. הוא בא, כל פעם שהיה נכנס, הרגל של אבא שלו הייתה נמשכת על הטבע, והוא לא הזיז את הרגל כדי להעיר את אבא שלו. תן לו הקדוש ברוך הוא את שכרו, למה גוי יקבל שכרו בעולם הזה? שנה הבאה ילדה לו פרה אדומה תמימה. באו לשלם לו כל כסף שהוא רוצה, אמר להם לא מבקש כלום. רק תנו לי מה שהפסדתי פעם שעברה. אתם יודעים מה זה גוי? מוכר את המצווה בנזיד עדשים. שם אותה על קרן הפרה. אז נתנו לו וקיבל את שכרו הזה. כבר אומר, תראה כמה זה מצוות כיבוד אביהם. חוץ על פוסקים כתבו, אבל אם אבא שלו אומר לו, למשל, אני יש לי תפילה בשעה זו או שיעור בשעה זו, ודאי שיעיר אותו. אלא יגיד, אני לא אעשה כיבוד אב ואני אשאיר אותו לישון. יודע, אבא שלו יקום, אחר כך יצטער, יפסיד תפילה, יפסיד שיעור תורה, ואפילו לא ציווה אותו. יודע שאבא רגיל לקום כל יום בשעה הזאת, ואבא לא התפלל, ואבא לא הלך ליום לשיעור. אז מותר לו להעיר אותו, וזה כן. אבל בשביל כל הון ומון שבעולם, לא יעשה. לא, אתה כעת מגזים. לא אמרת שהוא הרב שלך. אתה צריך לנהוג לא כבוד. אתה קורא בו רבי. עכשיו אם אני גם למדתי ממך הלכות והרבה הלכות למדתי ממך, אני קורא לך רבי משה. זה לא סתם שם תואר. מה זה? מחבר ספר? כן, זה ודאי מחבר. מדובר פה מחבר, ואפילו לא מחבר, מתלמיד. אפילו למדת מהתלמיד שלך דבר שאתה לא ידעת אותו, ולמדת את זה ממנו, אז אני קורא לו רבי. שם תואר, זאת אומרת, נוהג בו כבוד, זה העניין. לא, מחבר ספר זה לא, זה בדרך כלל היום רוב מחברי הספרים, הם מעתיקים מה שכתוב בספרים אחרים. זה לא זה, אבל אם הוא למד הלכה שהוא לא ידע אותה, הלכה שהוא לא ידע אותה, אין הכי נמי. לא, אבל לא נהיה המחבר הזה, נהיה הזה, מחר יגיד גם המיקרופון נהיה הרב שלו. לא, הוא שואל מחבר. כן, כן. אז בקיצור יוצא ש... אז כבד את אביך ואת אמך, כתוב למען יאריכון ימיך. למה? מה העניין בכיבוד אביהם שיש כל כך מעלה? אומר רבנו בהי, זה בגדל שאדם מאיפה יש לו אמונה. מאיפה אדם מקבל אמונה? ולא סתם, זה בא לו או מאבא שלו או מהרב שלו. שלאדם יש אבא גדול או יש לו רב גדול, אז הרב מאמין, והרב עובד את השם, יש לו יראת שמיים. כשהוא מלמד אותי תורה, הוא מכניס בי אמונה. זה ידוע, גם עם האלף בית נכנס אמונה. עם השם הישראל שהרב אומר, זה נכנס אמונה. למה כתב רבי אליעזר פאפו, זה היום חבל, חסר לנו הרבה. הוא כותב, לא לשלוח ילדים לגן ילדים, זה עוד בזמנו בבולגריה התחיל, לפני 300 שנה, שנשים היו מלמדות שמה ישראל. ונשים היו מלמדות אלף בית, הוא אומר, זה לא טוב. זה גורם שהילד אחר כך יהיה לא ירא שמיים. זה גורם שהילד אין לו מספיק הכנעה, חסר לו משהו בנפש. מה חסר לו? חסר לו את אותו רב שהוא ירא שמיים. לא שהאישה אין לו יראת שמיים, אבל היא לא יכולה להגיע לאותה מדרגה שהגבר מגיע אליה כאישה. וגם יש ימים שהיא לא שורה עליה שכינה. זה אתה צריך להבין לבד, איך אני אמסור את הילד שלי הקטן, אבל שאין בו חטא, שהיא תלמד אותו. שהיא תשחק איתו ותשאיר איתו יונתן הקטן, תעשה לו מסיבת ראש חודש ומסיבת יום הולדת, מעלש. שחק איתו בארגז של החול, ו- ואני יודע מה, ותדליק לו נרות שבת, אין בעיה. אבל אם היא מלמדת אותו א' ב', הוא מלמדת אותו תפילה, הוא מלמדת אותו שמע ישראל, לתוך זה היא מכניסה לו אמונה. והאמונה, כמו אומרת א' ב' ג' ד' א' ב' אמונה ברכה, ג' ד' זה גרסה דיינקותה, ג' ד' התינוק, איך הוא למד שהוא קטן, זה מלווה אותו כל ימי חייו. אוקיי, זה מאוד חשוב. רבי אלו אמר, וגם רבי זרה, שמן וחלב ששחטתי אמי בילדותי היא שעמדה לי בזקנותי. אומר, אתם רואים שאני זקן, אני יש לי תורה ויש לי חוכמה ויש לי אמונה ויש לי משקל, זה מהשמן שאמא הייתה מורחת לי כשהייתי תינוק. מה יש בשמן הזה? מה? בוא נקנה אנחנו גם את אותו שמן, או החלב שהייתה מניקה אותו. אלא לפני שהייתה מניקה אותו הייתה קורא איזה פרק, איזה פסוק, איזה שמה ישראל, איזה קדושה, איזה טהרה, שהייתה באה לסוך אותו בשמן התינוק אחרי שהיו רוחצים אותו. לא, כמו היום, יום, גלגלים אותו, שמים עליו שמן זית, מורחים אותו, עושים לו מסאג' כמה דקות טובות, חצי שעה, רבע שעה. ואם זה הייתה אומרת לו דברי תורה, אומרת לו דברי אמונה, נכנס לו בתוך האוזן, אז הוא גדל עם זה, הוא חי עם זה, הנשמה שלו קולטת את זה, אז הוא הופך אחר כך להיות ירא שמיים שהוא גדול. אבל הם מכניסים לו שטויות והבלים ודיסקו ומוזיקה, וכל יום שהולכה מותר להפעיל מוזיקה לתינוקות או איזו מוזיקה, לא עליכם של צ'ה 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 בבבא. כן, כל מיני, שזה של צרפת והוא של גינן והוא של אני יודע מה, וזה שומע כל היום הילד, וזה מה שנהיה לו במוח, ואחרי זה זה יוצא החוצה כשהוא גדל. אז זה אומר לכם, כבד את אביך ואת אמך, שכשהם קטנים ההורים מלמדים אותם ומכניסים בהם אמונה. זה האמונה שקיבלנו. ולמה? אומר יש הבדל גדול, אומר בנו בהי, אם אתה לומד מספר או אתה לומד תורה מרב. כשאתה לומד תורה מרב והרב שלך גם למד אצל רב, זה מה שחשוב היום. היום לצערי אני אגיד לכם את האמת, יש לנו הרבה בעיה, לא כל אחד אנחנו יכולים לשמוע, יש הרבה שהם יכולים ללמד אותנו תורה הכי יפה, אבל הוא למד מעצמו, אין לו רב. או שהוא בא מאיזה עולם אחר, או שבא מיפן, הוא בא אני יודע מאיפה, ונכנס ישר לתוך התורה, והוא הופך את עצמו להיות מגיד שיעור. זה לא ככה הולך. מי לימד אותו? אצל מי הוא ישב? הוא צריך לשבת איזה 5 שנים לפחות אצל איזה רב, לשמוע ממנו תורה, לקלוט ממנו אמונה, יראת השם, מוסר, ואחר כך הוא יכול להעביר לאחרים. מה היה כוחו של אליעזר? דמשק אליעזר. לא רק לו דמשק, מה זה דמשק? אומרת את מרד דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אליעזר עבד אברהם, היה משמש אצל אברהם אבינו, ישב אצלו, לא מש מתוך האוהל, היה תמיד חכם גדול, אתה יודע מי זה היה אליעזר בסוף? הרמה מפן הוא כותב, הוא בא בגלגולו של כלב בן יפונה. ואחר כך במי הוא בא בגלגול? של בניה ובן הידע. שר הצבא של גם דוד וגם שלמה, ובניהו בן יהוידי, בן איש חי, רב פעלים מקבציאל. הוא היכה את שני ערי אל מואב, הוא ירד והיכה את הערי לתוך הבור ביום השלג. מה אומרת? שדרש סודות של התורה והלכות ביום קר, ביום קור, היה יושב שובר את הקרח ולמד תורה. ככה היה בניהו בן יהוידי, כזה גדול בתורה היה. רבנו יוסף חיים, איך זכה להיות הבן איש חי שהשנה ימדעו 100 שנים לפטירתו, איך הגיע למדרגה העצומה שלו ביותו בן 30-35 בערך, עלה לארץ ישראל, ביקר פה, אחרי פסח הוא הגיע ונשאר פה עד חודש אלול. בחודש אלול חזר לעירו בגדד, כי היה צריך לדרוש ברבים לקראת ראש השנה. אז פה, בילה פה, ואיפה הלך? הלך להשתתח 3 ימים על קברו של בניהו בן יהוידע. התפלל שם, נעשה שם ייחודים נוראים. יש ייחודים, שכתב רבנו הארי, שעושים אותם על קברו של בניהו. למה דווקא בניהו? כתב שהיה נשמה מיוחדת. למשל, השבוע הזה, אנחנו שבוע השישי של של העומר. זה יסוד. היסוד יש לו מעלה עצומה מאוד. כל רגע לימוד תורה בשבוע הזה מתקן פי 1,000 משאר הימים. ככה המעלה שלו. היו חכמי בית אל בשבוע הזה כל לילה יושבים חצי לילה לפחות ללמוד תורה, ולילה השישית כל הלילה ערים. זה כמו שלישי בלילה, שבוע הבא עלינו לתורה, ולרביעי. זה יסוד של יסוד. זה מעלתו גדולה כנגד הכל. זה עוד יומיים. זה יסוד שביסוד יש לו מעלה עצומה מאוד. אז הוא בניהו בן יהוידע מבחינת היסוד היה. וכותב רבנו הארי, איפה שיש אדם שמייחד את שמו של השם יתברך, מיד יבוא בניהו בן יהוידע וילווה אותו ויהיה איתו. ככה כותב רבנו יוסף חיים. חכה רגע, אנחנו באמצע הסיפור. אז אל תבלבל אותי עכשיו. אז מה היה עם רבי יוסף חיים? הוא עליו השלום הגיע שם לקבר בניהו בן יהוידע. תקשיב אתה שמה, כל הזמן אתה מסתכל לזה, תקשיב עכשיו, זה מעניין. אז בקיצור, הוא היה רבי יוסף חיים שם, ישב על הקבר של בניהו בן יהוידע 3 ימים ו3 לילות, ויחד ייחודים, וקיבל השגה שלא זכה אליה מעולם. ירדה לו נשמה גבוהה מלמעלה, ולכן את כל ספריו כתב על שם הפסוק הזה. בן יהוידע חיבר 2 חיבורים, אחד על הזוהר, אחד על הגמרא. אחר כך בן יהוידע, זה חיבר אותו על הגמרא. אחר כך בן איש חי, חיבר בן איש חי הלכות, חיבר בן איש חי דרשות. אחר כך יש קריא וכתיב, בן איש חיל, חיבר גם בן איש חיל, זה דרשות 4 כרכים על 4 שבתות השנה. אחר כך חיבר רב פעלים, שאלות ותשובות רב פעלים. אחר כך מקבציאל, זה רעבונות נעלם. היה 70 קונטרסים, 70 כרכים, מחברות על אור החיים, 70 מחברות על יורי דעה, והכל נעלם, איננו. אז זה עוד ספרים בלי סוף, וכל זה מאיפה? מקברו שבניהו בן יהוידע, שישב שמה, מתפלל שם. אז תראה מי היה נשמת אלי עזר. כל זה למה? דולה ומשקה. אז האדם מקבל מאחרים, מקבל מזקנים, מקבל מחכמים, ומוסר אחר כך לאחרים, זה תורה שיש בה מעלה. אבל אם הוא יונק רק מספרים, זה לא אותו תורה. חיים מבר שבחר בהם הוא משנתם. עכשיו מה רצית אתה? אומר, הוא שכח כבר מה הוא רצה.
נו. נו.
כן. יש, בוודאי שיש רמות, אבל לפעמים גם אבא שהוא לא תלמיד חכם, אבל הוא מאמין גדול, ויש לו מסירות נפש גדולה, אז הוא מצביע בתוך הבן שלו יראת שמיים עצומה, ולכן לפעמים תראה, לפעמים גם חס ושלום, יכול להיות בן של רב, והוא לא מתנהג כמו שצריך, שאמור היה להתנהג. ובן של עם הארץ, הוא מתנהג הכי יפה שיש בעולם. למה? כי אבא שלו היה לו יראת שמיים, הכניס בו יראת השם. שהכיל אותו, כשלימד אותו, כשעשה קידוש, ראה אותו איך הוא עושה קידוש, ראה אותו איך אומר ברכת המזון, ראה אותו איך הוא מתנהג בדרך ארץ, באימה ויראה, ראה אותו איך מכבד תלמידי חכמים, אז הכניס בו את האמונה כשהוא היה תינוק. אז בזה הוא זכה. לכן אומר רבנו ברכי, זו הסיבה שתכבד את אביך ואת אמך. למה? למען יאריכון ימיך. למען יאריכון ימיך, בסוף הוא יזכה, בסוף ימיו שיש בו יראת שמיים ויש בו קדושה ויש בו טהרה, כי את זה הוא קיבל מאבותיו ומאמותיו. אבל אם תמצא אדם רק מצד ידיעתו, בסדר, הוא ידען גדול, אבל הוא לא יכול לתת לי את הנשמה של הלימוד. כך כותב החסיד רבי יוסף יעבץ, ויוסף יעבץ יש לו ביאור על כל פרקי אבות, הוא היה ממגורשי ספרד, הוא גם ראה דברים נוראים, הוא ראה בספרד איך שמסרו עצמם על קידוש השם, והרגו אלפים מרובדות על קידוש השם. אז הוא חקר ודרש מאיפה זה בא להם, אפילו היה ביניהם עמי הארץ שלא למדו תורה, בגלל שהיה להם הורים מאמינים, והמורים שלימדו אותם שהיו קטנים היו אנשים בעלי יראת שמיים, בעלי קדושה וטהרה, אז הכניסו בהם בתוך העצמות את יראת השם. אז לכן זכו למה שזכו. לכן אמר ברוך שבחר בהם ובמשנתם. אל תלמד רק תורה, אלא תלך תשנה, תראה איך שהחכם לומד תורה. כותב הרמב״ם, הרמב״ם עליו השלום בהלכות תפילה, כותב שמצווה בכל בית הכנסת שאת הזקנים ואת הרבנים יושיבו בכותל המזרח, שיהיו מול כל העם, כל העם מתפללים מכיוון אחד, ולאותו כיוון ישבו הזקנים. למה? כותב הרמב״ם, לא רק בגלל שאנחנו מבינים שזה בגלל כבוד, זאת אומרת צריך לכבד, ודאי שצריך לכבד תלמידי חכמים, וצריך לכבד את הזקנים ולהושיב אותם בראש. ואומר הרמב״ם, כדי שהעם שבאים לבית הכנסת יתפלל, כשהם רואים את החכם, איך הוא עומד עמידה, ואיך הוא קורע ומשתהווה, ואיך הוא עושה שלוש פסיעות, ואיך הוא מתחנן בפני הבורא, ואיך הוא אומר וידוי, ואיך הוא אומר שמע ישראל, ואיך הוא עושה קדושה, ואיך הוא מתנהג בברכת כהנים, אז העם חודר בליבם האמונה ויראת שמיים. זה הלימוד העיקרי. לימוד העיקרי זה לא רק ללמוד לקרוא, או ללמוד ידיעה, סתם ידיעה על שם ידיעה, אלא ידיעה עם היראת שמיים. אשפור לכם פעם מה היה עם זבחי צדק. זבחי צדק הוא רבו של הבן ישהי, שהוא הקים את התלמוד תורה הכי גדול בבגדד אז. עד אז, עד ימיו, היה רק חדרים פרטיים, כמו שהיה בכל הארצות, כותב, מה שהאשכנזים קוראים חדר, אצל הספרדים היה כותב. מה זה כותב? שם הבית של המלמד, היה מקצה שם חדר מיוחד, שכל אמא הייתה שולחת את הילד שלו, התינוק שלה, משאירה אותו שם, יושב שם ולומד תורה. אבל צריך לשלם כסף, כל ראש חודש, היו משלמים למלמד את השכר שלו כדי שיתקיים. יש הרבה עניים שלא היה להם כסף, אז לא היו שולחים, או היו מפסיקים לשלוח. מה עשה זבחי צדק? ראה שזה לא עסק, הלך לדיבר עם עשירים וגבירים, בנה בניין גדול של ישיבה בשם מדרש זבחם בבגדד. 5,000 תלמידים היה כבר אחרי 5 שנים. בחמש שנים 5,000 ילד למדו שם חינם, אין כסף, והכל היה ממומן מכספי הקהילה. ומה היה עושה הרב? היה יושב, הוא חיבר ספר זכי צדק, הוא היה איזה גאון אדיר היה. היה יושב עם התאים החכמים שלו, 60 חכמים, כל יום היו דנים בכל הבעיות שיש בעיר. היה איזה בעיה עם איזה רעה, שרחה או לא שרחה, סכין, פגומה, לא פגומה, וכן אז הדרך, היו יושבים בדנים, מה צריך לעשות, מה צריך, מה מותר ומה אסור. אתה רואה, הרבה פעמים הוא יושב עם גדולי העולם, תלמידו היה בן ישחי, היה בלישע דנגור, בעל גדולת אלישע זה תלמידו. כף החיים, זה מתלמידיו הצעירים היה. כל שכן הוא פה, תדע מי הוא היה. רבי אליהו מני, היה קודש קודשים, זה גם כן תלמיד שלו. אז הוא, יום אחד, הוא היה הולך כל יום אחרי הכותל של החדרים, לשמוע איך המלמד מלמד תורה, את הילדים. והיה שומע, והיה פעמים נכנס, מאיר להם. צריך לעקוב אחרי המורים, הוא מלמד כמו שצריך, מה עושה מלאכתו נאמנה. הנה יום אחד היה פרשת השבוע, פרשת ויצא, ואז המורה היה מלמד אותם פרשת שבוע, והוא מסתאר להם, וישב עמו חודש ימים. מה זה יישב עמו חודש ימים? הגמרא אומרת, שיעקב אבינו בא לבית לבן, ישב שם בבית לבן, ראה זה בית של עבודה זרה, אמר איך אני אביא פה ילדים, עכשיו הוא מתחתן, הוא עוד לא התחתן, שמה שנים לפני החתונה, עוד שמה שנים לפני החתונה, יעקב יושב רק חודש אחד אצל לבן. שאר הימים, כל השנים שהיה 20 שנה שם, עשה מחוץ, 19 שנים, ו-11 חודש מחוץ לביתו של לבן. ישב במדבר, שם לו אוהל, וישב שם. אז רש"י שם אומר, אמר יעקב, לבן רשע הוא, ואני עומד להביא את הבנים שלי שפטייה, איך אשב עם הרשע את הילדים שלי, אני אגדל בבית של רשע. אז כך הרב לימד אותם, שמר הרב ישראל צדק התרגש, מהר דפק בדלת, אמר לו למלמד בני מטה, אמר לו כך וכך וכך, אמר לו לא כך, תקשיב איך שאני מלמד, אמר תשמעו ילדים, דפק על השולחן, אמר יעקב, לבן, צעק לבן רשע הוא, תחזרו אחריי, כולם צעקו, לבן רשע הוא, אמר יעקב, איך אגדל את בניי בתוך ביתו של רשע, תחזרו אחריי, כך זה ייכנס להם בתוך העצמות, אמר לו ככה מלמדים, כך מכניסים קדושה בלב הילדים. אחרי אמר ברוך שבחר בהם, הוא משנתם, משנתם איך הרב שנה, איך הוא הוציא את זה מהפה, זה אחרת, זה שונה לגמרי, ולאחד שקורא את זה כקורא איזה איגרת, ולאחד שקורא כמו שקורא שמע ישראל, הוא מדקדק בתיבות ובאותיות ובמילים, להוציא אותם כמו שצריך, שבזה התפעל זה ששומע, זה המעלה שלו. עוד אמר, מה זה שנו חכמים בלשון המשנה? מה זה בלשון המשנה? מה עניין לשון? אלא לשון זה השם של, כמו השם של האדם. אדם הראשון, מה היה התפקיד שלו? לקרוא שמות לכל החיות ולכל הבהמות. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. מכאן למדנו ששמו של האדם זה נשמתו. ולכן החיה הזאת, למה זה פיל? למה שקראו לו פיל, אז יש לו נפש של פיל, אז הוא נהיה פיל. והוא נמר, קראו לו נמר, אז הוא נהיה נמר. והוא כבש, זה כבש, ושור זה שור. אז הנפש שלו זה השם שלו. יוצא הדיבור, הוא פועל, הדיבור עושה את הפעולה. לכן אמר כל אשר יקרא לו האדם, הוא שמו, זה המהות שלו. ולכן אמר הלשון שהרב מלמד תורה, מלמד תורה בלשון הקודש. מה יש בלשון הקודש? זה כותב רבי אברהם אזולאי, כל השפות שבעולם, יפה, אפשר להסביר לבן אדם פעמים בשפה אחרת שהוא יבין, שפת המדינה, הרמב״ם עליו השלום כתב את ספריו כולם בערבית. בא רבי שמואל בן תבון ורבי יהודה בן תבון ותרגמו את ספריו של הרמב״ם ללשון הקודש. גם פירוש המשנה ידוע, זה היה בערבית ותורגם, היד החזקה היה בערבית ותורגם, וכן כל הספרים שלו, חוץ משאלות ותשובות, הוא כתב אותם בלשון הקודש. אבל את שאר הספרים הוא כתב להמון העם, ואז היו בקיאים בשפה הערבית, גם בספרד, כי אז הישמעאלים, המוסלמים, כבשו את כל אירופה. בזמן סלאח א-דין, וטאהר אל-עומר, ואכבר, ואל-בזונה, ואל-אוטאי, מה סימן וזכרם. אלה כל הרשעים האלה הגדולים, המוסלמים כבשו את אירופה והפכו אותה למוסלמית. הרי אחרי זה באו הנוצרים מקובה, הם הנוצרים כבשו גם את ארץ הקודש וגם את חברון ואת מערת המכפלה, אחר כך הם חזרו בחזרה, ולכן עד היום יש כתובות בתוך מערת המכפלה, זה להראות שזה שלנו, כל אחד רוצה להראות זה שלו. אז היה מלחמה גדולה, מלחמת השמד שם. אז השפות שהיו מצויות בכל המדינות היה ערבית. הוא כותב בהקדמתו, שפת כדר החשיך השמשי. כדר זה ערב, כאהולה כדר כריעות של עמו. הוא אומר, זה החשיך את התורה שלי, אני צריך לכתוב את התורה, אבל מה אעשה? על שם הגמרא, גם הגמרא נכתבה בלשון ערבית, כי אז זה השפה שהיו יודעים. כמו אומרת, במחשקים הושיבני, זה תלמוד בבלי. כמתי עולם זה תלמוד ירושלמי. תלמוד בבלי כתוב בארמית, אבל הארמית עוד קטע. קלה לפיצוח, עוד אתה יכול לתרגם. אבל דרך תלמד תלמוד ירושלמי, ואיזה מילים יש שם קשות שאתה לא יודע בכלל מה הם. כמתי העולם, זה כמו מת, ששלום. אז הגמרא אומרת שזה כמו חושך, אין מה לעשות. אבל זה חלק מהגלות. פה למדו משניות, פה מה היה בזמן בית שני, למדו משנה, כל המשניות כתובות בלשון הקודש. ברייתות בלשון הקודש, תוספת, ספרה, ספרים, מכילת, הכל בלשון הקודש. אבל גמרא, הכל בארמית. אז זה אומר לכן גם ברוך בלשון הקודש, אז הוא לומד, מה יש הבדל בין לשון הקודש לשאר שפות? הרי זה דיבור וזה דיבור, אומר לא, דיבור זה רק לשון הקודש. למה דיבור זה לשון הקודש? כי הקדוש ברוך הוא השתמש בו בבריאת העולם. במה הוא ברא את העולם? איך הוא ברא אבן? מה הוא לקח חומר ועשה אבנים בידיים? לא, הוא אמר ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים יהי רקיע בתוך המים, אז נהיה רקיע. כתוב אחר כך ויעש, אבל ויעש הכוונה כתוצאה מהדיבור זה נעשה. וכן ויאמר אלוהים נעשה אדם, הוא אמר נעשה אדם והאדם נהיה. הכל בדיבור, שנאמר בדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם, סימן שאתה ער. אז הוא אומר, אז הכל יצא בדיבור. אז בדיבור, מה עם שאר השפות? אומר רבי אברהם אזולאי, זה סימנים מוסכמים, כמו צפצופי עופות. הרי לעופות יש צפצוף, שזה אזעקה. צפצוף, הרגעה. צפצוף, אמא אני רעב. צפצוף, אמא אני מצפצוף עלייך. אז יש לו כל מיני צפצופים, והיא יודעת, היא מבינה, זה הצפצוף אומר כך, וזה הצפצוף אומר כך. כנ"ל בכל מיני שפות, בפרנסה, ביפנית, באיזה שפה שאתה רוצה, אנגליזי גם כן, זה קודים, אבל זה לא דיבור. לכן זה לא עושה את הפעולה שלו. לכן עיקר הלימוד תורה יהיה בלשון הקודש. הרי אמר ברוך שבחר בהם ובמשנתם. המשנה נכתבה בלשון הקודש. אבל הגמרא נכתבה בשפה זרה, זה ארמית, זה דומה. ארמית יש בו חצי לשון הקודש, כמו למור וממר. וידבר ומלל, מלל הוא לשון מילה. וכן הרבה מילים יש דומות, חצי עברית, חצי שפה אחרת. אז יש בו חצי חצי, זה קליפת נוגה נקרא. יש בו חציו קודש, חציו טוב, חציו רע. זה הטעם שביום שישי אנחנו קוראים שניים מקרא והתרגום. למה? שאתה מברר את הקדושה שמתוך הפרשה של אותו שבת, ומוציא אותה מקודש, מהחול אל הקודש. אז ביום שישי זה הזמן לברר את הפסולת מתוך הקדושה. אז זה אחרי אמר בלשון. גם הגמרא אומרת שישנה אדם בלשון רבו. כשאדם בא להגיד איזה הלכה, הסתדל להיות נאמן למקור. למה? יש הבדל גדול במילים, איך המילה נאמרה. תראה כמה הגמרא דורשת על פסוקים ועל אותיות בפסוקים, איך נאמר בפסוק ואיך לא נאמר, ואיזה אות יש נוספת ואיזה אות אחרת. לכן אמר בלשון הקודש. למה זה נקרא קודש? לא לשון קדושה, קודש. יש קדוש ויש קודש, יש הבדל ביניהם. קודש זה מובדל ומופרש. מה זה קודש? עכשיו נגיד, אני הקדשתי ספר תורה, או יש לי תפילין, אז התפילין נקראים קודש. למה? אסור לי להשתמש בהם תשמיש של ביזיון. אסור לי להתנהג בפניהם בתשמיש של ביזיון. זאת אומרת, לעמוד ערום מול התפילין, אסור. לעמוד ערום ליד המזוזה, אסור. למה? כי הם עצמם קודש. ציצית זה לא קודש. ציצית זה דין של תשמישי מצווה. ככה הגמרא אומרת. לכן מותר לנו להתפשט ולהתלבש ליד ציצית, אבל תפילין אסור, צריך לחסות אותם. לכן ספרי קודש הם עצמם קודש, על שם שהם מובדלים ומופרשים מענייני החול. וכן ממון של קודש, יש הרבה לא שמים לב, למשל קופת צדקה יש בבית, לוקח ממנה מתי שהוא רוצה ומחזיר. לא, אסור. צריך להרגיל אותם בבית שאין דבר כזה. אם אתה רוצה לפרוץ כסף, זה משהו אחר. יש לך כסף גדול ואני רוצה כסף קטן ויש לי בקופה, אני פורט, בסדר. אבל להשתמש, אתה מוציא אותו מקודש לחול. ברגע ששמתי כסף בקופה, הכסף הזה קדוש, אני לא נוגע בו. יהיה מה שיהיה, יושב בתענית יום שלם, יהיה צמא, ולא ייקח כסף לשתייה מזה. אין, זה קודש. וכן לא ייכנס לכל מיני זה. והגמרא אומרת, מה עושה האדם שישתמש בטעות? צריך להוסיף חומש. נגיד, השתמשתי כסף של צדקה, ואני יודע, היה שם 100 שקל, אני מחזיר 120 שקל, ויסף חמישיתו עליו. ויש אומרים, צריך להתענות על זה שישתמש בכסף של צדקה. למה זה לא כסף של חול? זה כסף של קדושה. זה נקרא קודש. זה לא זה. אחרי האדם צריך להיזהר. כל דבר שהוא קודש, הוא שונה, ולכן גם שמות ישראל הם שמות קדושים. רבי יוסף במדרש, בפרשת ויצא, אומר, מה זה לאה ראתה? קרא השם בעוני, קרא לו ראובן. כששמע השם את עוני, אז קרא לו שמעון. הפעם ילווה אישי אליי, תקרא שמו לבי. אומר, גם עכשיו תבוא איזה אישה, והיא ילדה ליד בית חולים אנטיוכוס, אז תקרא לילד אנטיוכוס, ואחר כך אני יודע מה, ראתה איזה משהו בחלום, אז תקרא על שם החלום? אומר, לא. הם היה להם רוח הקודש, לאה ורחל, אז יכלו להמציא שמות מתוך הקודש מלמעלה. אבל אנחנו אלינו רוח הקודש, רבי יוסף אומר על עצמו, מה אנחנו נגיד? אז אנחנו קוראים על שמות אבותינו. אז זה נקרא קודש. מה רוצה כבודו? יפה, תהיה רב נחמן ותקרא נחמן. תהיה רב פפה ותקרא פפה. בסדר. מה? כן, תקרא פפה, אם אשתך מתסכים, לא תגרש אותך מהבית. כן. איפה ראית את זה? שפחדו לקרוא בשמות האבות. מי אמר לך את זה? סתם מישהו קשקש לך בראש. אל תאמין. לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום. אדרבה, מצווה שאדם יקרא, שם אבותיו. כך היה, הלל הזקן, כל המשפחה של הלל, גם רבן גמליאל ורבן שמעון בן גמליאל, אחד אחרי השני, גם הלל היה לו נכד בשם הלל, כלב בן יפונה, בדברי הימים מובא שהנכד שלו קראו על שמו בחייו אפילו. וכן על זה הדרך, היינו בריסוף כאלה. אבות זה משהו אחר, אבות זה סיבה מהשמיים, שזה הקדוש ברוך הוא אמר. קראת שמו אברהם, וקראת שמו יצחק. הוא קרא לו יעקב, חק לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. אז יש סיבות למה הם נקראו בשמות אלה ולא שמות אחרים. אבל אחרי זה מה יש בעיה? אין שום בעיה, אדרבה, יש זכות לקרוא על שם האבות. השם רחל, מה קרה? כן, מי שבעייתי אז הוא מחפש בעיות. כן, אז אמר עכשיו, אם כן יוצא שזה ברור שבחר בהם הוא בשנתם, ולכן כתוב גם שאם נולד לו בחג ילד, נקרא אותו על שם החג. כמו מי שנולד בפורים, נקרא לו מרדכי. נולד בתשעה באב, מנחם, על שמו של המשיח. וכן זה כתוב בהלכה, נחמיה, מנחם ועוד. בניסן, לפי הקורבנות של הנשיאים, של כל אותו יום, היו קוראים, וכן על זה הדרך. אומר, מה עכשיו? ירקו את השמות. תלך למחלקת יולדות בבית חולים הדסה, יש שם ספר שמכיל את כל השמות של בנים ושל בנות. כן, הערת את שמי. כן, מה? שני שנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. מה זה ברוך שבחר בהם ובמשנתם? הירושלמי אומר, תשמע מה אומר הירושלמי, מסכת שקלים, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לפניו. אני אומר משנה בשם רבי מאיר, תודה רבי מאיר עומד כעת לפניך. אתה אומר משנה בשם רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי יורד מהעולם העליון ועומד פה שומע מה אתה אומר. אומר פירוש רש"י, רש"י מופיע. וכן על זה הדרך, וכן אמר ברוך שבחר בהם ובמשנתם. הקדוש ברוך הוא שולח את הצדיק מגן עדן ואומר לו, עכשיו אומרים את דבריך. לכן ברבנו הקדוש להגיד, צנו חכמים בלשון המשנה, שאתה מזכיר איזה תנא, תיזהר, ברוך שבחר בהם ומשנתם, כי הם בעצמם באים ועומדים שם. זאת אומרת, סיפרנו לכם מקודם על קבר בניו בן יהודה. ידוע, היום הקבר ידוע בכניסה לצפת. בזמנו זה לא היה ידוע, בזמנו, בזמן הארי, לפני 450 שנה, יום אחד, הרינו הארי יושב עם רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל שואל אותו, הרב, מה התיקון שלי, בשביל מה באתי לעולם, מה אני צריך עוד לתקן? אמר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך, אתה הגלגול של אביי. אביי האמורה. אביי קבור במקום זה וזה, זה רחוק מצפת כמה קילומטרים, שם הקבר שלו ידוע היום, זה שזה מערה שהיא משקיפה על כל עמק החולה, והיא נמצאת מאחורי, זה מעל עמוקה. תלך למערה, הוא בדיוק תיאר לו איפה נמצאת המערה, תיכנס לשם ולימד אותו איזה פסוקים לומר ואיזה ייחודים ליחד. זאת אומרת, כל מיני שמות שיוצאים מפסוקים, מראשי תיבות ומסופי תיבות, וכל מיני שמות של השם, שמות הוויה, שמות אקיה, שמות אדנות, לשלב אותם ביחד, כל זה סודות שאנחנו לא מבינים, בראש שלנו אנחנו לא יכולים להבין, זה נקרא ייחודים. אז לימד אותו במקום ואמר לו, ותחזור על זה בדרך, טוב שלא תשכח, תלך לקבר אביי, ושם איתו קבור רבה, חברו, והשלישי רב דימי מן הארדעה. הם שלושה אמוראים שהיו באותה תקופה, שלושתם קבורים שם במערה. תלך לשם, תתפלל, ונשמת אביי תלווה אותך, והוא יגלה לך סודות עמוקים, ואתה תהיה גדול בתורה. צרח רבי חיים ויטל שמחה גדולה, והלך. הלך בדרך, באמצע הדרך, התעייף קצת, יצא עלי את כל העלייה מתכנסת הארי עד שפת החלק העליון, ויצא מהעיר והולך לכיוון שם, ראה איזה סלע, אמר בוא אני אשב פה, אני אנוח וגם אחזור על מה שהרב לימד אותי, שאני לא אשכח. עכשיו על אותו סלע. התחיל לחזור על הלימוד, על כל הכוונות, לכל הנח, נרגע, ראה שהוא יודע, הוא זוכר, הוא לא שכח שום פרט, המשיך ללכת. למה אם היה שוכח, היה חוזר לרב לשאול אותו. בשביל ללכת, הגיע למערה, נכנס לשם, התפלל, קרה מה שקרה, וייחד מה שייחד, וזכה שנשמת אביי נגלתה אליו. וחזר איתו ביחד, עד בית המדרש אצל רבנו הארי. עברו איזה שעתיים, שלוש, מגיע. רבנו הארי יושב ועומד, והנה רבי חיים ויטל נכנס, קם רבנו הארי מלא קומתו. עמד. וואה. וכותב את המעשה הזה הרב עמק המלך, תלמידו של הארי, רבי נפתלי הרץ, בעל עמק המלך. נכנס, אז רבי חיים ויטל נבהל, מהמתי הרב קם לי? אמר לו, לא, לא לכבודך קמתי. היית יודע מי מלווה אותך עכשיו? בניהו בניהוידע נכנס אחד איתך, ואני קמתי לכבודו. טוב. לא רבנו הארי ידע, ולא רבי חיים ויטל ידע, מאיזה סיבה בניהו בניהוידע ליווה אותו. טוב. שהוא למדו, גמרו את הלימוד, ומחורת חזרו אותו דבר. אחרי שבועיים, יום אחד, רבנו הארי אומר לתלמידו רבי חיים ויטל, בוא איתי נצא יחד, חוץ לעיר ללמוד קצת. היום נצא קצת בחוץ. יצאו החוצה, נו, מה יהיה איתך? והנה הגיעו לאיזה סלע. הסתכל על הסלע, רבנו הארי, ואומר רבי חיים ויטל, אתה רואה את הסלע הזה? פה קבור בניהו בן יהוידע. הוא אומר רבי חיים ויטל, וואי, אני אספתי פה אותו יום וחזרתי על הלימוד. אמר לו, בן הורי, עכשיו הבנתי, למה זכית שבני הרב בן הורידע, הבא איתך. אתה עברת ליד המקום שהוא קבור, ושם מהשמיים עשו, שאתה עמד, ישבת שם, חזרת על הלימוד שלך, בני הרב בן הורידע בינתיים נהנה, הוא ירד מהעולם העליון, והוא הלך איתך. הוא אומר, זה ברוך שבחר בהם ומשנתם. זה מעשה אחד. עכשיו מעשה עם הבעיה עצמו. מה היה מעשה? הרב, עליו השלום, בעל, איך קראו לו? רבי יעקב ישראל החוזה מלובלין. קראו לו החוזה. למה החוזה? היה מסתכל ויודע מה יקרה ומה קרה. חוזה. רואה. יום אחד היה יושב ללמוד אצל הרב, והוא היה יתום מאבא. היה לו רק אמא. ואחים קטנים. מגדלים בבית, ועוני מחסור, עוני גדול. בוקר אחד, אומר, אמא, אני הולך לתלמוד תורה, אומרת לו, הולך לשלום, אוכל היום אין לי. יצא בלי אוכל, בעיד. ואם יהיה לי היום אוכל, אולי אני אשלח לך לתלמוד תורה, או אם אתה יכול תבוא בהפסקה או בצהריים, תיקח איתך לאכול. אמר בסדר, אמא, תודה. והוא הלך לבית המדרש, עכשיו שם ללמוד, הוא רעב, אבל שבר את רעבונו. הילד בגיל 8-9, ילד צעיר רך, יושב לומד אצל הרב, והנה פתאום בשעה 10-11 הרעב מציק והרב לומד, והייתה איזו סוגיה בגמרא, סוגיה לא מובנת, מישהו שאל שאלה. הרב אמר, בסדר, והיה בדיוק קטע של אביי שם, מה דברי אביי בגמרא. הרב אמר, מי יודע התשובה, לכו תביאו לי מפרשים, לקח מפרשים, נעיין. אז הוא ידע שהרב כעת נעיין, זה ייקח כמה דקות, אמר, אולי עכשיו אמא כבר הכינה אוכל, או השיגה אוכל, אני אקפוץ רגע הביתה. יצא בהחווה מהכיתה, בלי לבקש רשות מהרב, ורץ לאמא. אמא אמרה לו, עוד טוב, ברוך הבא, עשיתי ומצאתי אוכל, ומישהו הביא לי, וגם מישהו הביא לי גם סקמח, ויש לי זה ואפיתי, ועשיתי מתי משהו לאכול, ויש לי פה ביצה, בוא כך מהר. נתנה לו, אמרה, אמא, אני באמצע השיעור באתי. וכך מהר שם בכיס שלו, טעם איזה משהו ככה כלאחר יד, ויצא חוצה. אמרה לו, אמא, בוא רגע, יעקב, יש לי פה שק, השק הזה יפריע, והאחים שלך פה יכולים לקלקל את זה. שים את זה פה על הגלריה, יש להם איזה גלריה בתוך הבית. שים אותו שם. אמר לו, לא, אמא, אני מהר לשיעור, ואני באמצע השיעור, אבל אני אחזור בערב ואני אעשה את זה. יצא החוצה, פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, מה אני עושה? אמא ביקשה ממני בקשה, כי קבל את אביך ואת אמך. למה אני הולך ללמוד תורה? כדי לקיים מצוות. אם אני לא מקיים, בשביל מה אני לומד? וסתם, עכשיו אמרנו, הוא שבחר בהם, הוא משנתם, צריך לקיים את הלימוד. חזר בחזרה, לקח את השק, עלה בסולם, שם את זה על הגלריה, והלך לכיתה. כשנכנס לכיתה, פתאום בדיוק רואה את הרב מעיין, איך שהוא נכנס, הוא אומר, רב, מצאתי פירוש. מסתכל עליו על יעקב, שהוא יושב, והוא יושב על הכיסא ככה נחלם, מתבייש כזה בישן, שיושב. אמר, אבל לפני שאני אגיד לכם את הביאור, תגיד לי, יעקב, איפה היית עכשיו? מה עשית? איפה באת? וואו, והתחיל לרעות כולו, ימינה, שמאלה, משקשק, מה אני אעשה? הוא ככה מגמגם, מתחיל לקסוס ציפורניים, ועיניו מתחילות לזלוג דמעות. אמר לו, לא יעקב, אני לא אעניש אותך, בוא אליי, בוא אליי, ליטף אותו, תספר לי מה עשית, תחיל לפקוט. אמר לו, אני רעב, לא אכלתי, אני הבאתי איתי אוכל. אמר לו, על זה אני שואל, אבל מה עשית עכשיו, איזה מצווה? אמר לו, לא עשיתי שום מצווה, לא עשית איזה מצווה, תגיד לי. אמר לו, הרב, כך וכך הסיפור, אני לא היה אוכל, והייתי רעב, וראיתי שהרב מעיין, אמרתי, אני אלך הביתה, אני אביא אוכל. נו, ומה היה? אז אמא אמרה לי, יש שק של קמח, תיקח אותו, שים אותו למעלה, אבל לא רציתי, כי אנחנו באמצע השיעור, על חשבון הלימוד. אבל נו, ומה היה אחרי זה? אז יצאתי, אמרתי, בשביל מה אני לומד ואני לא מקיים, אני חזרתי, והעליתי את השק על הגג, אומר, זה בגללך, אני מצאתי את התירוץ. מה אני לכם מצאתי את התירוץ? מה הקשר? אמר לו, שאתה נכנסת, אביי נכנס איתך. וכשאביי נכנס איתך, אז אני הבנתי את הגמרא, עד אז לא הבנתי את הגמרא, כי זה דברי אביי. והבנתי שאם אביי נכנס איתך, עשית מצווה שאביי בא איתך. ולמה? אביי היה יתום, למה קראו לו אביי אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות. אביי הגמרא אומרת, כשאימו התעברה, אביו מת, אביו היה מבית עלי. וכשהולידה אותו בשעת הלידה, היא מתה. והיה לו לא אבא ולא אמא. לכן הוא אמר, אשרי מי שלא ראה לא את אבי ולא את אמו, שלא יחטא בכיבוד אביהם. מי גידל אותו? רבא בר נחמני. לכן הרבה פעמים אמר, אבא אמר אביה, אמרה לי אם. מי זאת אמא שלו? האם. לא היה לו אמא, אלא זאת המגדלת שלו, האומנת שלו, אשתו של רבא בר נחמני, יהודות שלו. ומי גידל אותו בבית? אז רבא גידל אותו... ואביי לא קיים מצוות כיבוד אביהם. מה עושה אביי? חסר לו מצוות כיבוד אביהם. מי שמקיים כיבוד אביהם, אבל אורגינל, כך כמו שצריך, אז אביי הולך ומלווה אותו, מסייע לו לקיים את המצווה. אז לכן החוזר מלובנים, כשהוא קיים את המצווה, בא אביי יחד איתו. לכן אמר, ברוך שבחר בהם ומשנתם. למה? כשאותו צדיק שאמר את אותה הלכה מגיע, ממנה גם התורה שהוא ביאר לנו, אז חשוב. כמה שנו חכמים לעצמם, שנו הרבה תורה, ידעו הרבה. אתה חושב שזה כל מה שאמרו החכמים? מה רבי מאיר, זה כל מה שהוא אמר וששום במשנה? פי מיליון, פי אלף כמה רבי מאיר למד. אבל לנו הניחו מעט מהמועט, זה לשון המשנה. ברור שבחר בהם משנתם, זכותם תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. נשלח לנו הקדוש ברוך הוא את הגואל בעגלה בזמן קריב, אמן כן יהיה.